ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אנחנו התחלנו את סעיף ב' עוד פעם. על ידי התרחקות מהכרת ערכים באה הכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. על ידי התנקרות אל סוד השם נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים לדברים תפילים שאינם נכנסים בעומק הנשמה, וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, והגלות מוצאת איכן מצד עצמותה. כי למשיג רק את השטח הגלוי ויחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה וכל תוכני האומה בבניינה. יסוד ציפיית הישועה הוא אצלו כמו ענף צדדי שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות, וזה בעצמו הוא הדבר המעיד על חסרון ההבנה שיש בשיטה מעטת הלשד כזאת. לא שוללים אנחנו כל מין ציור והבנה מיוסד על ישרות ורגשי דעה ויראת שמיים באיזו צורה שהיא, רק את אותו הצד ששיטה כזאת תחפוץ לשלול את הרזים ואת השפעתם הגדולה על רוח האומה. כי זהו אסון שאנו חייבים ללחום איתו ביצה ובתבונה, בקדושה ובגבורה. אז התחלנו להתבונן על הפסוק הראשון, על המשפט הראשון. על ידי התרחקות מהכרת הרזים באה הכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. על ידי התנקרות אל סוד השם נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים לדברים תפילים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. כלומר, הם לא תופסים מרכז כובד באישיותו, בעולם הערכים של הבן אדם. וממילא יחסר הכוח היותר אדיר, יחסר לאדם הזה המניע שהוא מהווה את הכוח היותר אדיר, המניע את נשמת האומה ואת נשמת היחיד. שהכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד זה השאיפה לגילום הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים המצויים באומה בכללה, בעם ישראל כולו, מה שמתבטא בעומר החיים של העם הזה בכללות דורותיו, בכוח החיים האלוקי הנצחי שבו, ברוח השם אשר עליו, בנבואתו, בעוצמת יצירת הערכים שלו, שהוא מקום כל הערכים התרבותיים של האנושות, בחוכמה שלו שמתגלה בהמוני המוני 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 חכמיו, גדוליו, נביאיו, סופריו וכל בעלי המוח היהודי. הכוח הזה שמחולל את העוצמה יותר מרשימה, יותר מעצבת את פני המציאות, ההוויה, על ידי מרכזה בהיסטוריה האנושית, אותה סגולת החיים, אותם תכונות חיים פנימיות שבאומה, שהם התכונות החיים הפנימיות שבארץ, כי הארץ באומה זה חטיבה עצמותית אחת שרואה בקשר חיים. ההתרחקות מחוכמת הרזים, מהכרת הרזים, ההתנקרות אל סוד השם יוצר איזה מחסום מזרם החיים האדיר הזה מלתת את רישומו באישיות הזאת שהולכת ומנקרת את עצמה מאופי החיים, מרוח השם אשר על האומה בכללה, מהטבע הרוחני אשר בנשמת ישראל, שמגיע לעוצמות הגדולות שלו על ידי הזרחה העליונה של אותם קדושי רעיון ועמוקי מחשבה ישראלית, על פי מה שמתמלא בלבבם. ובמצב כזה הגלות מוצאת איכן מצד עצמותה. זאת אומרת, הגלות זה לא דבר שהוא בלתי אפשרי. בפסקה ו' לקמן פה בעמוד י' אז נראה המשפט שכל מה שקשה יותר לסבול את אוויר חוץ לארץ, כל מה שמרגישים יותר את רוח התומעה של אדמה טמאה, זהו סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל. זה בעצמו חסד עליון, אשר לא יעזל ממנו מי שזכה להסתופף בצל צח של ארץ חיים. אבל יש בני אדם שלא קשה להם לחיות בחוץ לארץ. יש בני אדם שקשה להם לחיות בארץ ישראל. זאת אומרת שהארץ מקיאה אותם. זאת אומרת שיש דיסוננס, יש ניגוד בין מהלך החיים שלהם ובין מהלך חיי האומה. מהלך חיי האומה זה מהלך חיי רוח השם אשר על האומה. אז יש ניגוד בין רוח החיים האלוקי אשר על האומה ובין אופי חייהם. וככל שהאומן מחוץ לארץ הוא יותר מפותח, זה עדות על בגידה יותר מהותית בארץ ישראל. ומתוך כך, אז יש איזה חן שהגלות מצודדת את הלב הבעייתי הזה. והגלות מוצאת חן מצד עצמותה. אפשר למצוא דברים כיפים בגלות. יש שם הרבה דברים מצודדים. כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה וכל תוכני האומה ובעניינה. אני כבר לא זוכר אם דיברנו על זה פעם הקודמת. דיברנו על זה? הגענו עד לפה. טוב, אם כן, אני חוזר, ואם לא, אני אומר. מכאן למדנו שארץ ישראל, שאיננו דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה, ארץ ישראל שהיא חטיבה עצמותית שורה בקשר חיים עם האומה, המושג ארץ ישראל הוא במונח הבסיסי שלו הוא כבר כולל את הממלכה ואת כל תוכני האומה ובניינה. כשמדברים על ארץ ישראל, שלא נדבר על זה שלא מדברים רק על שטחים, אפילו לא מדברים על גבולות בלבד, אלא מדברים על ארץ ישראל, ארץ ישראל במלוא צורתה, ארץ ישראל במלוא צורתה, זה אותה ארץ שעליה נאמר בתורה, על ארש, וירשתם אותה וישבתם בה, שלא נניחנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה, כמו שלימד אותנו אביהם של ישראל הרמב"ן. זאת אומרת, מדובר על ארץ ישראל כפי שהיא במסגרת ממלכתית, ריבונית, מדינית. זו הגדרת המושג ארץ ישראל. כי ארץ ישראל, איך שרים כיום, ארץ של העם, נכון? זה לא ארץ לא שלי, לא שלך, כאנשים פרטיים, אלא זה ארץ של העם. ארץ שהיא העם, זה דבר אחד, זה יותר מזה. והעם, לא העם בשפלותו, לא העם בגלותו, העם, במלוא שיעור קומתו, בכל תוכני האומה ובנייניה. הארץ והממלכה, הארץ זה דבר אחד עם הממלכה, ממלכה זה המדינה. יש מסגרת מדינית, יש לך את התנאי האלמנטרי לקיום מצוות ישיבת ארץ ישראל, כי זה הגדר של מנתנו הרמב"ן, שלא נניחניה ביד זולתנו מן האומות. זולתנו מן האומות זה לא זולתי וזולתך וזולת שנינו, מין הזולת שלי זה לא אומה, הזולת שלי זה אתה, זה הוא, זה השכנים. אבל זולתנו מן האומות זה ישותנו כישות כללית, מדינית, ממלכתית. הגר"א אומר שכל מקום שכתוב בתורה פנייה אל לשון יחיד, אז בא התורה מדברת אל הכלל. ובכל מקום שהתורה מדברת לשון רבים, היא מדברת אל הפרט. למשל, וירשתם אותה וישבתם בה, זה לשון רבים. אז היא מדברת שהחיוב לרשת אותה ולשבת בה, זה מוטל על כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו אז מצווה לתת כתף לירושה. אמנם זה ברור שזולתנו מן האומות זה לא כל אחד מאיתנו כפרט, אבל זה נאמר הציבורי, עלי רש. עלי רש, לא מדבר אתה, שאתה לא מסוגל לרש, לרשת. לרשת זה להכיל ריבונות, זה להשתלט. יחיד לא משתלט. יחיד יכול לקנות שדה, יכול לטייל, יכול לבנות בית, יכול לנטוע עץ, יכול הרבה דברים טובים לעשות. אבל לרשת זה לכבוש. לכבוש, עם כובש. אז הנמען של המצווה הזאת, עלי רש, זה אתה כעם. אז המסגרת הבסיסית שעליה דיברה תורה, זה אנו כאומה, ומצוות ישיבת ארץ ישראל, בראש ובראשונה היא מוטלת עלינו כעם, כמסגרת ממלכתית, ריבונית. הרציד היה מסביר שהמצווה הזאת היא המחייבת להקים מדינה. איפה כתוב בתורה שצריך שתהיה מדינה? פה. מה שכתוב בעלי רש, ירשתם אותה וישתתם בה, ולא נלחנה ביד זולתנו מן האומות. אני מסביר שזה לא רק, נותן לנו את הגדר המהותי של מצוות ישיבת ארץ ישראל, שהיא בראש ובראשונה היא ריבונות, שלטון, מדיני, ומתוך כך שלא נעזבנה ביד, או לשממה, שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות, זה ריבונות, שלטון מדיני. או לשממה, זה לבנות בית, לנטוע עץ, לסלול כביש, לטייל, לחיות, ולנשום פה את אוויר ארץ ישראל. מה שכל יחיד ויחיד הוא יכול לעשות את זה גם ביחידותו. אבל המסגרת בראש ובראשונה היא של עם. מי ש תופס רק את השטח הגלוי, אז לא חסר לו שום דבר בחסרון הארץ והממלכה בכל תוכני האומה בבניינה. זאת אומרת, סך הכל אפשר לחיות חיים טובים. זאת אומרת, אם יש מסכורת, יש משפחה, אישה, ילדים, ויש כל מה שמדם צריך, דירה, אז כל בסדר, לא? על כל פנים, מי שעם משמעות החיים שלו זה באופק השטחי, אז באמת לא חסר לו שום דבר. אבל יהודי בסיסי הוא קודם כל בתודעת עם. כי יהודי זה מישהו נאמן לתורה, ואין לך סיכוי להיות קשור לתורה אם אין לך תודעת עם. כי רק מתוך תודעת אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, אז יש לך רשות הלכתית לעסוק בתורה. זו המסגרת, זו הרוח. וזו יהדות שורשית. והיה וחסר את זה, אז כן, גם המנטליות הבסיסית, גם הגישה הבסיסית לתורה, גם הגישה הבסיסית לחיים, הגישה הבסיסית ליהדות. הכל זה נעשה בצורה שטחית, גסה, פרטית, ועל פניו נראה שהכל טוב. אבל תפיסה כזאת, כבר דיברנו עליה, היא מובילה לכך שעבדה הארץ. זה מאבד את הארץ, בפירוש מושג אובדן הארץ, כן, זה אובדן היות היהודים בארץ, וזה אובדן הריבונות בארץ, וזה אובדן האומה עם כל תכניה בבניינה. וסך הכל, כשזה המצב, כשמלכה ושריה בגויים, אז אין תורה, אז גם אובדן התורה, וגם נביאה לא מצאו חזון מהשם. אז כל הסגולות העליונות של החיים, הסגולות הפנימיות של החיים, שבשביל זה עם ישראל חי, ובשביל זה בניו היו מוכנים לכל החברות גם למות, כי זה הסיבה והטעם לחיים, וזה טעם יותר חשוב מאשר החיים. כי זה החיים של הכלל, והיחיד מוצא את עצמו נאמן לכלל, ככל שהוא יותר נאמן לממד היותר חי שלו. והוא הממד הנשמתי שלו. כי בישראל הנקודה הנשמתית שלך זו אותה נקודה שלית לך מגר מכלום אלא את הנטף של חיי כנסת ישראל. כך הרב אומר פה, בהמשך הספר. אולי כבר הזכרתי לכם את זה. כן?
מה זה גלות מצד חיי מצד עצמותה?
יכול להיות שהגלות יכולה למצוא את חן לא מצד עצמותה. אין לה ערך עצמי, אלא יש לה ערך שמשי. אם מישהו יבוא ויגיד, תראה, לפני חטאינו גלים מארצנו, הגלות היא עונש, היא זוועה, והיא הולכת ומחוללת את, כמו כל העונשים. עונש זה כפרה. אז יש לה תפקיד. אנחנו לא היינו בגלות אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שנהיה בגלות. הוא לא ברא אותנו כדי שנהיה בגלות. הוא בראנו מכבודו. וכשישראל בגלות, אז חילול השם. ויבואו בכל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי. ואמור להם, עם השם אלם ארצו יצר. אם עם השם אלם, מדוע ארצו יצר. ומכל מקום, ואפיץ אותם בגויים ויזהרו בארצות. כי טומאת הנידה הייתה דרכם לפניי, ואשפוך חמתי עליהם. על הארץ אשר תימוה, וזה מה שקרה. ושוב, יש תפקיד לגלות. תפקיד של הגלות זה למרק, לאתם עוון, לכלות חטאת. אז אם אתה תופס את התפקיד, תפקיד של הגלות, בתור שכזאת, אז זה... אז יש לה ערך, יש לה מקום. זה כמו ניתוח. אז יש מצב שאתה יודע, מבין שיש צורך עם הניתוח. אז זה יכול להיות. אבל זה ש... זה כבר אתה נהנה מהמצב. זאת אומרת, אתה נהנה מהגיהנום, אתה נהנה מהניתוח. אתה... וזה מציאת חן של הגלות מצד עצמותה. יש כוח, באמת שכחתי להסביר את זה. כן, משה.
יש
לדבר עם הרבה,
לגבי המשפט של הרבה יהושע.
הרבה יהושע.
זה הסמטה.
כן.
זה דבר למה שהרב לימד על השריש, על התפיסה של
השריש. כן, בהחלט. שני הפסקאות פה, שני הפסקאות פה הן מוענות לשריש. אמנם... לא בכדי הרב לא הזכיר אותו, ולא בכדי, גם אני לא מצאתי לך להזכיר אותו, כי מחר שרב לא מזכיר, אז למה שאני אזכיר? כי יש איזה נזק בהעלאת דמותו ושיטתו של רש"ר הירש, כי אז זה נשמע כאילו זה רעיון פרטי, התקפה על... האוריינטציה והשיטה הזאת. זה לא נושא, ולכן באמת הרב לא כותב, כמו שיש עוד כמה וכמה מקומות כאלה, ששם הנמענים מטושטשים, או לפעמים גם כן באורות הקודש, אז לפעמים הרב כותב פסקאות אישיות, אני רואה, וכתוב, הננו רואים. וזה המגמה לעשות את הכתיבה של הרב, יותר שיטתית, מדעית, סתמית, כללית. לא ביטוי של תחושות אישיות. התחושות האישיות של הרב לגבינו זה התורה בעצמה, ולא ממוען אל מול דמות אישית. כי זה לא הנקודה עכשיו האישיות, ואדרבה, להערכתי, כל בריאתו של רש"ר הירש בעולם לא נוצרה. זאת אומרת, בצדדים הבעייתיים של תפיסתו הרוחנית, זה לא נוצר רק בשביל שתכתבו הפרקים האלה, ויש עוד כמה וכמה כאלה, בתורתו של הרב, שהם באים ומבררים לנו את יסודות עיקרי אמונת ישראל בתורה, בצורה לעומתית. רק כן, מאחר שפה המטרה היא לא הווכחנות, ולדעתי כך, שיטת הרב קוק כזאת, שיטת רש"ר הירש כזאת, זה מה שגומר את כל הגישה לתורה. אנחנו עוד פה אספני שיטות, חובבי דעות. זה לא, אנחנו עוסקים פה בדברי אלוקים חיים של דבר השם אלינו, בטח בדור בסדרות האחרונים, ששלח לנו את, את המאור הנורא והקדוש, קודש קודשים הזה, של, של הרב, פשוט להאיר לנו את דרך החיים, בראש ובראשונה הכללית, בתחיית עם ישראל, תוך כך, אשרי כל מי שמרגיש את עצמו, שזה מעניין אותו. אז זאת אומרת, שהוא חי את היסודות הכלליים, אז, אז באמת, אז במסגרת זאת, אז זה העניין הזה, לא משנה שיש פה עכשיו פיקוח, ושאני לא משנה השלילה. גם השלילה שנזכרת פה, נזכרת באופן סתמי, כדי להבליט את התוכן החיובי. אז על כן, זו הסוגיה הפרטית. המחלוקת הידועה בין הרצ"ר של הרב קוק, זה לא. כן. כי למשיג רק את השטח הגלוי לא יחסר שום דבר יסודי וחסרון הארץ והממלכה וכל תוכני האומה ובעניינה. גם הרצי הזה שהמלמד אותנו, לא היה מזכיר את הרשארי. אנחנו, כמובן, תמיד נמצא חכם שהזכיר לרב ציודה מה שהוא לא ידע. טוב, אז הוא הגיב דומה לי איך שאני הגבתי פה עכשיו, אני למדתי להגיב ממנו. אז לא, שלנו כל וכל, אבל... כן. כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה וכל תוכני האומה בבינינה. יסוד ציפיית הישועה הוא אצלו כמו ענף צדדי, שאינו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. וזה בעצמו הוא הדבר המעיד על חסרון ההבנה שיש בשיטה מעטת על אשד כזאת. יסוד ציפיית הישועה הוא אצלו כמו ענף צדדי, שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. מה הבעיה בתפיסה הזאת, שאיננה מרגישה חיסרון יסודי? בהחלט היא מסכימה שעדיף שלא יהיה חיסרון, אבל אפשר לחיות עם זה. עם מה שהנבואה אומרת שזה נקרא מוות ועצמות יבשות, הוא דווקא חש, שזה תפאורה מעניינת, אבל החיים מסתדרים עם זה. אצלו יסוד ציפיית הישועה הוא כמו ענף צדדי. ציפיית הישועה, כבר למדנו מהפסקה הקודמת, מה הגדרת המושג הזה? זה הציפייה ליהדות של ארץ ישראל. הישועה זה היהדות של ארץ ישראל. היהדות היא יכולה לקבל נפח על פי המשפט שלנו פה. היהדות זה כל תוכני האומה ובעניינה. הארץ, הממלכה, כל תוכני האומה ובעניינה. זה היהדות של ארץ ישראל. כן. נכון. זה באמת הממד הרוחני תרבותי של כנסת ישראל, ועכשיו אני מוסיף עוד משפט. זה לא עומד בסתירה, זה רק מוסיף הבנה שזה כל תוכני האומה בבניינה. זה גם כן הגדרה יפה ליהדות. ואם אתה רוצה לעשות את חוק השוויון, שמפי זה יוצא שהממד הרוחני של כנסת ישראל זה תוכני האומה ובעניינה, אז אתה צודק. כן. אז זו ציפיית הישועה אצלו כמו ענף צדדי. כלומר, הוא מבין את ציפיית הישועה כמו אחד מהמצוות, או אחד מהקווים שנמצאים ביהדות. ענף צדדי, בניגוד למן הסתם, איך היינו מנסחים הפוך. זאת אומרת, מה זה נכון להבין? פה כתוב שלא נכון להבין שציפיית הישועה זה ענף צדדי. אז מזה אפשר לגזור מה כן נכון, מה זה כן ציפיית הישועה. נכון. העיקר והשורש, לא ענף צדדי, אלא שורש ועיקר. ציפיית הישועה זה שורש בעיקר של הכרת היהדות. זאת אומרת, היהדות, השורש והעיקר שלה זה ציפיית הישועה. אבל אצלו, יסוד ציפיית הישועה אצלו הוא כמו ענף צדדי, שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. כי בעומק הכרת היהדות זה לא האוריינטציה שלך של ציפיית הישועה, אלא העיקר של היהדות והיסוד של היהדות זה ציפיית הישועה. הציפייה ליהדות של ארץ ישראל, הציפייה לארץ, לממלכה, בכל תוכני האומה ובנינה. וכשהוא מתרחק מהכרת הסגולות העליונות של עומק החיים האלוקיים, שהוא מתרחק מהכרה של קדושת ארץ ישראל, ובזאת מתרחק מעומק הכרת היהדות, הוא מתרחק מאוריינטציית היסוד של היהדות, מגישת היסוד שכל היהדות היא הולכת ומפרטת אותה. כי הוא לא תופס את זה כך. הוא תופס את העניין של ארץ ישראל כאחד מן המצוות. זאת אומרת, מן הסתם הוא לא הכחיש, דיברנו על זה, אתם זוכרים. יכול להיות שהוא גם יגיד, ודאי שלא נחנם ביד זולתנו מן האומות. איזה רמב״ם, כל הפוסקים, פתחי טיובל, בגיצור, פשוט, הכל בסדר. והוא גם יודע שמצוות ששבעת ארץ ישראל שקולה כנגד כל התורה כולה. זה עדיין לא עושה אותו מבין את ציפיית הישועה כשורש ועיקר של כל היהדות. זה עדיין לא עושה אותו תופס את מצוות ישיבת ארץ ישראל, שעניינה לגלם את הארץ והממלכה, ועל ידי זה לגלם את תוכני האומה ולתת להם אפשרות להיבנות, הוא לא תופס את זה כעיקר, הוא תופס את זה כאחד מהצדדים, אחד מהענפים. ענף צדדי זה אפילו לא ענף מרכזי, שלא לדבר על זה שזה לא שורש ועיקר. והדבר הזה לא יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות, וזה בעצמו הוא הדבר המעיד על חסרון ההבנה שיש בשיטה מעטת אלישד כזאת. זו האינדיקציה לשטחיות. ושוב, הבעיה בשטחיות הזאת היא שמעטת לשד. לשד זה לח החיים הפנימי שמחיה את מי? את האומה ואת היחיד. כמו שהוא אמר מקודם, הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד. זו שיטה שהיא מייבשת את הנשמה. היא מייבשת את נשמת האומה ונשמת היחיד. מאבדת ממנו את היניקה מעורק החיים הראשי של נצח ישראל, והם לא משמעותו. שוב, בנקודות האלה זה כמו מה שמלמד אותנו הרמב״ם, אני מקווה שאתם מכירים את הביטוי המפורסם הזה שלו, שאמונה אינה זו הנאמרת בפה, אלא אמונה זו המצטרת בנפש. זאת אומרת, להאמין זה לא מספיק שאתה שער יגדל אלוקים חי, או אתה משנה בסוף את י"ג למקרא אמונה, ואני אומר, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין. לא כל שכן, שאם אתה רוקד את זה, אז איך להגיד, זה לא יעשה את זה. זאת אומרת, לא שאתה אומר את זה, לא שאתה שר את זה, לא שאתה רוקד את זה. כי אמונה לא כל כך משנה מה אתה אומר, כל פנים, קצת פחות משנה מה אתה אומר, אבל לאין שיעור משנה, זה מה האומר שעולה ממך. תגיד לי איך אתה חי, תגיד לי איך אתה מתנהל בחיים, אני אגיד לך מה תודעת היסוד שמניעה את חייך, והגדרת המושג אמונה זה תודעת היסוד המניעה את החיים. זו הגדרה מדויקת של המושג אמונה. וכשהמילים לפעמים יכולות להיות נכונות, אבל ההנאה הנפשית לא נמצאת שם, היא איננה מונעת מהמילים הנכונות. אז זה כמו שהזכרתי גם עכשיו, הזכרנו את זה בעבר, זה כמו שהם ברכים בתורה תחילה ולא ברכים בתורה תחילה. כי אפשר לברך בתורה תחילה מילולית, כי צריך להגיד את המילים, אמרתי את המילים. אבל זה לא יעצור את אובדן הארץ. כי זה לא העניין להגיד את המילים, העניין הוא זה להגיד את המילים. ואתה צריך שאומר החיים שלך יגיד את המילים האלה. והמילים שיאמרו בסוף זה חלק מאומר חיים. ואז חשוב מאוד. אז אותו דבר גם ביחד לארץ ישראל. זה לא מספיק לדעת את הסעיפים הנכונים בשולחן ארוך, או הסעיפים הנכונים בהלכה, או את הסעיפים הנכונים, אתם יודעים מה? באורות. כי אתם גם יכול להגיד את המילים הנכונות באורות. זה לא מספיק. זו שאלה. השאלה, כן, אם אתה מבין את זה, זה תנאי יסודי, אם אתה מבין. אבל אחרי שאתה מבין, עוד יש עוד הרבה תנאים אחרי זה. עד כמה ההבנה שלך הופכת להיות לתובנה, ועד כמה התובנה הופכת להיות לתודעה, ועד כמה התודעה הזאת היא כל הווייתך. והיה וכך, אז אתה מסודר. והיה פחות, אתה פחות מסודר. עכשיו, התודעה של ארץ ישראל זה כוח הנאה אדיר בנשמת היחיד, בנשמת הכלל. והאוריינטציה הזאת, אז היא מבחינה הגותית, מבחינה שיטתית, והיה והיא מגיעה לעמדה נפשית, ויש פה התנקרות אל סוד השם. ההתנקרות היא נפשית, התרחקות מהכרת הרזים. זה לא שאתה לא מכיר רזים, אלא אתה מתרחק מהכרת הרזים. וכמו שדיברנו, שכל, פה הבעיה, זה לא שאני לא מבין איסטר, כי אם אני לא מבין איסטר, אז אני נעזה את זה, אז כולה, אני לא יודע, אולי יותר, אבל אני אבוד ביחס לארץ ישראל, כי אני לא מבין איסטר. אבל זה שאני לא מבין, זה לא עושה אותי מתרחק, אני מאוד רוצה להבין. אני מאמין ברזים, אני קשור בכל ימי נפשי, אני מקווה ש... אני מקווה שפעם אני אזכה לזה. זה לא נקרא התרחקות, כי מבחינת הקישור הנפשי לא נוצר פה, לא נוצר פה את החיץ. איך אמר הרב מלמד אותנו? כשאתה הולך אל מקום, אתה יותר קרוב אל המקום אשר שאתה עומד לידו. כי תמיד אתה, האמת המהותית שלך זה מה שאתה שואף. ענייננו, אנחנו, כבר הזכרתי לכם את זה, בהמשך זה יהיה, זה הגמרא, הרב יזכיר את זה. או הגמרא שהן כתובות, אחד היולד בה ואחד המצפה לראותה. כי גם הכוזרי שמלמד אותה לארץ ישראל, זה אומר שהם לא שבו שם בבית שלי, הם לא שבו בלב שלם. צריך לעקוב שם כל הדיבורים שם, כל הנקודה של הארץ זה הקשר לארץ. כי ארץ ישראל לא תיבנה כי אם כאשר יכספו אליה תכלית הכוסף, עד אשר יחוננו את הפרה, שנאמר כי רצו עבדיך את הפרה, את אבניה ואת הפרה יכולים. כי רצו עבדיך, כל הנקודה זה הרצון, זה הכוסף, זה הקשר הנפשי. כי ארץ ישראל, אני לא יכול להגיד שזה לא עצים ואבנים, אבל בראש ובראשונה זה חיים. שבסוף זה העצים ואבנים האלה, הם מלאים חיים. והקשר זה קשר חי, קשר של הנפש. ומי שזה לא העמדה הנפשית שלו, האמת היא שהוא מת, כי זוהי ארץ חיים, זו החיים באמת. לחיי נשמות אבי ארצך, וגם הפרה. ואוריינטציה כזאת זה אסון, כמו שהרב הגיד. מה זה אסון? בעידורות הרב כותב שהאסון זה הריחוק מהקדוש ברוך הוא. עמדה נפשית רחוקה מהקדוש ברוך הוא, אין לך אסון גדול מזה. הרבה אסונות יכול לקרוא לבן אדם. מה יכול להיות האסון הכי גדול שקורה לבן אדם? שהוא מת, אה? לא. כי צדיקים במותם, חיים. אבל אפשר למות בנשמה. זה התרחקות מהקדוש ברוך הוא. זה עצם המוות. זה המוות שבמוות. אז זה אסון. זה גם מה שמסיים פה. כי צריך להילחם נגד השיטה הזו. כי זה אסון שאנו חייבים ללחום איתו. כי זה הורג את הנשמה. זה הורג את החיים הכי פנימיים שלנו. הורג את הנשמה של האומה, הורג את הנשמה של היחיד. וזה צריך להילחם נגדו, כי זה לא... זה ארסי. זאת אומרת, זה דבר שאתה לא מבחין שזה הורג. אתה לא מבחין שיש פה בעיה. אבל זה... גידול ממאיר, עד רבה. יכול להיות שהשלבים הכי מסוכנים זה שלא מאתרים אותו, לא מזהים אותו, אז לא מרגישים טוב. זאת אומרת, בשלבים הראשונים לא מרגישים שיש שום בעיה, וכשמרגישים, עד לפעמים זה כמה מאוחר מדי. יסוד ציפיית הישועה אצלו כמו ענף צדדי. ציפיית הישועה ליהדות שורשית זה הנשמה, זה העיקר. איפה כתוב בתורה שצריך לצפות לישועה מי מכיר מי יודע? שנאמר? יפה. אבל הסמק אומר, הסמק אומר, שזה בפסוק, אנוכי השם אלוקיך. יסוד ציפיית הישועה, מצוות ציפיית הישועה, זה בפסוק, אנוכי השם אלוקיך, אתם יודעים, שיש מחלוקות ראשוני, מה, האם אנוכי זה מצווה או לא? זה אומרים שזה מצווה, זה לא מצווה וכולי. שיטת הסמק, זה מצווה. איזה מצווה? אנוכי השם אלוקיך, מה מצווה בזה? תאמין שאנוכי השם אלוקיך, כמו שהוצאתי חמרת מצרים בית עבדים, ככה אני עתיד לגאול אותך בעתיד. אז זו אוריינטציה כן, אנוכי השם אלוקיך זה כנראה הדיבור הראשון שהקדוש ברוך הוא דיבר אלינו, נכון? כעם, זו פעם ראשונה שאנחנו כעם שמענו אותו מדבר אלינו מתוך האש. אז זה היה הדבר הראשון שהוא חשב לומר לנו. אז כנראה זה דבר הכי חשוב. אחר רמב"ם אומר שאתה רוצה להגיד כמה דברים, אז השומעים מתרשמים מהדבר הראשון שאתה עומד להגיד. אז הדבר שחשוב לך שיקלט, אתה אומר בהתחלה, ככה כתוב באגרות הרמב"ם. מתוד, אז כנראה ברור שאתה יודע שהוא יודע את כל מה שהרמב"ם אומר. אז זה מה שהוא עשה. על כל פעמים, על פי שיטת הסמק. אבל חוץ מזה, כן, כשיוצא שזה הדאורייתא, יסוד ציפיית הישועה, אמונת ציפיית הישועה, ציפיית הישועה, הציפייה ליהדות של ארץ ישראל, הציפייה לראות את הארץ, מהממלכה, בכל תוכני האומה בבניינה, זה הנשמה, זה הכל. עד כאן הלכה, אבל אנחנו פה לא באנו ללמוד הלכה, אנחנו באנו ללמוד אגדה. וזה הנושא של השיעורים שלי על כל פנים. ובמסגרת ההגדה, אז זה המחשבה הפנימית של התורה, המחשבה המאגדת של התורה, המחשבה השיטתית של התורה, רוחי אשר עליך, רוח התורה. רוח התורה, לא שאנחנו נכנסים עכשיו למצווה. אבל שמו של משיח קדם לעולם. ישנם, כך מלמדים אותנו חז"ל, בין שבעת הדברים שקדמו לעולם, אז השמו של משיח, שמו של משיח קדם לעולם. מרן מסביר שהקדימה של כל השבעה דברים שקדמו לעולם, זה ודאי לא קדימה זמנית, מסיבה פרוזאית פשוטה ש...
לא היה
זמן. שלפני שבעה עולם, אז אין זמן, אז אין מושג לפני. אבל הקדימה היא קדימה ערכית. זאת אומרת, אני תמיד נגיד לסבר את האוזן, אם נגיד לעצמנו, שבעה דברים מקדמים את העולם. זאת אומרת, העולם כולו הולך ומתקדם מכוח שבעת הדברים. זאת אומרת, שבעת האידאות, שבעת הגוונים, שכמובן שבנים טוב הם כולם דבר אחד שקוראים לדבר הזה, מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר. מחשבתן של ישראל שקדמה לכל דבר, היא מופיעה בשבעת גווניה. זה תורה וישראל, אבו מקדש, ושמו של משיח, מה שכחתי?
תשובה.
תשובה. עיקר התשובה. אז על כל פנים, שמו של משיח זה הכוח נשמתי. הפעם שאלתי את האוצידה מה ההבדל בין... יש אורו של משיח ויש רוחו של משיח ויש שמו של משיח. והסביר לי האוצידה שזה נשמה, רוח, נפש. שמו של משיח זה נשמה, רוחו של משיח זה רוח. ובאורו של משיח זה כמו נפש. וזה גם בא בסדר כזה, כי שמו של משיח קדם לעולם. מה שקדם לעולם זה שמו של משיח. אבל מושג רוחו של משיח, איפה אנחנו מבקשים בזה? בפסוקים הראשונים. בארץ הייתה תוהו ובואו וחושך על פני תהום. תוהו זה בבל, בואו זה מדי. חושך זה יוון, פני תום זה הולכות רביעית של החקר, ורוח אלוקים מרחפת לפני המים, זה רוחא דמלכא משיחא. אז הנה, שם, במעשה בראשית, בממשק שבין מה שקדם לעולם, והנה מתחיל העולם, מופיע הרוח. באורו של משיח, איפה אנחנו פוגשים? נכון. וילד יהודה, איש הדולומי, מוכירה. יוסף עוסק בסקור ותעניתו, ויעקב עוסק בסקור ותעניתו, ואובן עוסק בסקור ותעניתו, ויהודה הורידו אחד מגדולתו, והקדש בחור יושב, עוסק ובורא אורו של משיח. הלמדת עד שלא נברא משעבד ראשון, נברא גואל אחרון. אורו של משיח זה האינטראקציה של התוכן המשיחי עם המציאות הממשית, כפי שהוא כבר מאיר אותה. לא כפי שזה ביסוד, אלא כפי שזה כבר פועל במציאות. סגור סוגריים, חזרה לענייננו. שמו של משיח קדם לעולם, זאת אומרת, הכוח הגואל הוא עומד ביסודו של העולם. הגדרת המושג גאולה זה הוצאה מן הכוח אל הפועל של הכוח הנשמתי. כוח נשמתי שיוצא מן הכוח אל הפועל, זה פירוש המילה גאולה. יש המוני גאולות. יש גאולה מן הצרות. רנה ועוניינו וריו ורבנו כי גואל חזקה, ברוך השם גואל ישראל. מן הצרות. זה שאנחנו נמצאים פה בגלות ותוכנים אותנו האומות והקדוש ברוך הוא משיע אותנו, זו גאולה באמת. גם יציאה מהצרות או הצלה מהצרות, יש פה איזו תעצומה נשמתית שמתגלה. זה גאולה קטנה, אחריה צריכים לבוא עוד הרבה דברים. מצביח קרן התשועה, זאת יהיה בהמשך, שלא לדבר על כל מה שאנחנו מתפללים בפניכם. ומכל מקום, הגאולה הכללי, זה הוצאה של הכוח הנשמתי של כל היש מן הכוח אל הפועל. זה מה שנקרא גאולת ישראל. גאולת ישראל, גאולת העולם, גאולת השכינה, ההוצאה של הכוחות הנשמתיים האלה, שהם כולם אחד, מן הכוח אל הפועל. וכל ימי חייך להביא למות המשיח. גם במשמעות שהיא די פשט, שאתה אמור לגייס את כל משאבי ימי חייך לצורך הבאת ימות המשיח. ועל שאלת יום הדין ציפית לישועה, פירש רש"י, להתקיימו דברי הנביאים, והוסיף הר"ן בימיך. ואנחנו נוהגים להסביר שבימיך זה לא מן הסתם כרטיס כניסה לעולם הבא, מן הסתם זה לא הודות לכך שאתה אישיות כזאת ששמעת על הגאולה ואתה אומר, תראה, אם כבר תהיה גאולה, אני מאמין בכל נימי נפשי בגאולה, אבל אם באמת אני ראוי לעבור את מבחן הסף של עולם הבא, זה בגלל שכשאני רוצה שתהיה גאולה, אני רוצה שתהיה בימי. כי מה זה בסוף תהיה גאולה ואני אפסיד? אז מה? אז אם אני טיפוס כזה, או, זה טיפוס של עולם הבא. אני דווקא חושב טיפוס כזה זה טיפוס של עולם הזה. אבל עולם הבא, הייתי מסביר אותו אחר. אם אתה תסביר את זה, להתקיימו דברי הימים בימיך, הכוונה בית אינסטרומנטלית, בית האמצעות, באמצעות ימיך. זאת אומרת, ציפית להתקיימו דברי הנביאים. אז כן, לא רק שאתה יודע שדברי הנביאים הם אמורים להתרחש, לא רק לעתיד לבוא ויום יבוא, אלא עתיד להתרחש כבר עכשיו, בימיך. אבל לא רק במשמעות שטחית, שחושבת שהקדוש ברוך הוא כל יכול, לא? בליים, הקדוש ברוך הוא בטח כל יכול. מה, ברגע זה הוא לא יכול להביא את המשיח? יכול, זה תלוי ברצונו מה שנקרא. אז אני מצפה שברגע זה יבוא המשיח. ואז האוריינטציה היא אומרת שזה נספח של אמונת כל יכולתו של הקדוש ברוך. עוד יותר גדול מזה, עוד יותר רציני מזה. אלא בימיך, בכל מקום שאתה נמצא, בכל זמן שאתה נמצא, אתה נמצא ביציאת מצרים, אתה נמצא בדוד, אתה נמצא בימי בר כוכבא, אתה נמצא בגטו לוד, אתה נמצא בירושלים. לא משנה איפה שאתה נמצא. אבל גייס את משאבי חייך, גייס את מניות ימיך, גייס אותם להביא לימות המשיח. להביא למות המשיח זה התקיימות דברי הנביאים, לציפיית הישועה. ציפיית הישועה זאת אומרת הרצון לראות את הישועה, וכמו שהרב מסביר בעולת ראייה על מצפים לישועה, אז זה כמו שצופה, שמים אותך לצפות, אז אתה לא אמור רק להיות צופה פציל, הוא אומר, הוא בא או לא בא, אלא אם האורח בא ואומר, פתח את הדלת, אז אתה רץ ואתה פותח לו את הדלת. הוא אומר, לא, אני רק אמור לי פה לעמוד כדי להגיד אם אתה מגיע או לא. זה ברור שזה לא העניין, אלא שלמות, ציפיית הישועה, זה שתעשה את כל מה שאתה יכול לעשות כדי שהנושא המצופה יתגלה. להקרימו דברי הימי, דברי הנביאים בימיך. אז זוהי ציפיית הישועה. אבל רק רגע, זאת אומרת, נגזר מזה, חוץ מאשר ההדרכה המוסרית והאידיאלית וההגיונית והיפה שמדברים מצד עצמם, שבאמת על ידי זה אז אתה בן עולם הבא, כי בזאת אתה כלל ישראלי, ואם אתה כלל ישראלי אז כל ישראל אז יש לו חלק לעולם הבא. אז אם ציפית לישועה, אתה באוריינטציה הישראלית האותנטית, אז אתה מסודר, אתה חלק מהאומה, ועמך כולם צדיקים, ירשו ארץ, יש לך חלק לעולם הבא. שנאמר, אמר כולם צדיקים, ירשו ארץ. אבל מזה למדנו יתרה מזו, ולכן אני אביא לכם את כל הדרשה הזאת. בגלל שמזה יוצא שהישועה זה לא עניין של יום יבוא. התפיסה הזאת היא אומרת שמה ש... ציווה אותנו, הקדוש ברוך הוא, לפי הסמך, אנוכי השם אלוקיך, הוא לא אומר שאתה מאמין שהדבר הראשון, צפה לכך שיום יבוא, יום יבוא, הוא יהיה גדול מכל הימים, הוא יהיה המאורע הגדול והמרכזי בהיסטוריה, שלא לדבר של עם ישראל, אלא של הנושות כולה, של ההוויה כולה, יום הגאולה, יבוא יום גאולה, ואני מאמין ומצפה שהיום הזה יבוא. אלא לפי מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, מסתבר שהיום הזה הוא, כן, היום בכל התשמע הוא, אבל לא בלשון של תנאי. אם, אז הקסם יופיע. אם בכל התשמע הוא, אז תפלו את הבונוס. לא. על ידי שבכל התשמע הוא, היום בא. שמיעת קולו, תשומת לב לישועה כפי שהיא בימיך. אתה בימיך, בכל סיטואציה, בכל מצב, בכל יום, אתה יכול להביא את הישועה. כי הישועה היא לא יום יבוא. היא... אגיד לכם, יש לי צער קל. והוא... ממה שכתוב פה, שציפיית הישועה הוא כמו ענף צדדי. וזאת בגלל שאם תפתחו שמונה קבצים במקור של כתב היד הגולמי של הרב, לפני העריכה של הרב ציודה, שהרב ציודה הוא, אתם יודעים, הוא היה המוציא והמביא של כל כתבי הרב וגם היוצר שלהם. כל פנים, הרב שמח עליו ביחס לאיך מוציאים ספרים וגם מה כותבים בהם קצת יותר מעל עצמו. כל פנים, זה היה כלל המדע, פחות או יותר, מאז שהרב ציודה היה בן 16-17, הכל התנהל על פיו, ואת ספר אורות מי שיצר זה הרב ציודה, כמו הרבה דברים אצל הרב. והוא היה עורך, לפעמים היה בעריכה קלה, לפעמים עריכה אגרסיבית, מאוד מאוד מאוד. כי לפעמים היה כותב לרב את הפסקה מחדש, זאת אומרת, מנסח את זה בניסוח יותר מוקצע, כמו שצריך. ומה שהרב ציודה עושה זה הפסק. למשל ביחס למהלך האידאות, אז הרב ציודה כותב באיגרת לרב חלב, שעבדתי על זה עבודה מועילה, שבועיים עבדתי על זה עבודה מועילה, וזה יצא. כשהרב שלך את מהלך האידאות לפרסום אצל רב מאיר בר אילן, אז הוא אומר לו, אחרי שבכתבים קודמים, אז הוא מציע לו, זאת אומרת, הוא נורא רוצה, רב מאיר בר אילן מזמין את הרב לכתוב אצלו בביטאון שלו, העברי. והרב, הם חברים נורא טובים, מבינים אחד את השני מצוין, וקיצור, רב מאיר בר אילן כנראה אישיות נפלאה. והרב מציע, זאת אומרת, הוא אומר שיש לי בעיה, כי אני סגנון וזה, אני מסתבך עם זה, ואתה יודע מה, אולי אני אכתוב, ואתה תערוך, ותראה לי מה שאתה עושה, ואם ילך, אז נעבוד ככה. אני לא יודע מה קרה עם זה, זאת אומרת, יכול להיות שהתחילו קצת לעבוד ככה, אבל כשהוא שולח לו את למהלך אידאות, אז הוא מוסיף לו הרב, אני מבקש לו לשנות אף מילה. כי לפעמים בשינוי קל של מילה, אז משמעות לגמרי משתנה. רגע, רבנו, חשבתי לפני אגרות אמרת שרב מאיר הוא העורך, הוא מבין איך כותבים בסגנון הרצוי. רגע, זה כשאני כותב, אבל עם הרב ציודה לא משנים אף מילה. זהו. כי הרב ציודה זה ככה זה צריך להיות. טוב, אז כתוב ככה, אז ככה צריך להיות. זה הפסק, זה הפסק של הרב. אם הרב צידה תיקן, אז הרב פוסק שכך מצליח לי. מכל מקום, במקור, הרב כתב, הוא כמו ענף אפיזודי. הרב צידה מחק אפיזודי, כתב צדדי. ואני דווקא נורא אוהב את המילה אפיזודי. כי זה אצלי על כל פנים, הפיל את האסימון שאותו אני מנסה להפיל לכם עכשיו. שתי תפיסות יש בגאולה. יש תפיסת הגאולה כאפיזודה. מה זה אפיזודה? מאורע בהיסטוריה. מאורע, מאורע שקרה או יקרה. וכשנדבר על הגאולה, כמו שתיארתי את זה פה עכשיו, מה זה גאולה? זה האפיזודה הגדולה ביותר של ההיסטוריה. זאת אומרת, המאורע הגדול ביותר של ההיסטוריה. מה זה גאולה? זה גולת הכותרת של היום הגדול, שכל ההיסטוריה כולה מחכה ואולי מתפתחת עד שהיום הזה יקרה. בסוגיה אחרת, שהיא בדיוק אותה סוגיה, כותב הרב, התפיסה הזאת, זוהי תפיסה של מראית העין הגסה. ככה הוא קורא לזה. באמת הוא מדבר לא על יום הגאולה של העתיד, אלא הוא מדבר על יציאת מצרים. שתי תפיסות יש ביציאת מצרים. תפיסת יציאת מצרים, עכשיו אני מסתמש בטרמינולוגיה שלי, של הרע. יציאת מצרים כאפיזודה, זאת שתופסת, עכשיו אני מנסה להגיד לכם, יציאת מצרים ויום הגאולה זה ממש אותו דבר, רק זה הרע. זה התחלה וזה הסוף. היא גם נשמע טוב, נכון? זה כמו נצח ישראל, שיציאת מצרים וגאולת העתיד, זה עניין אחד, וכמו שכתוב פה, אני מקווה שאתם מכירים, פסקה כ"ח פה בישראל ותחייתו, משה ואליהו גואלים לגאולה אחת, רוח ישראל מקשיב את החטיבה. אז כן, זה באמת אותו דבר. יש תפיסה ביציאת מצרים כמאורע. המאורע, שלא לדבר הראשי בכינון ההיסטוריה, של עם ישראל, אלא זה גם אולי מאורע דרמטי והמעצב את ההיסטוריה של האנושות כולה. ומה שיצא אז עם ישראל ממצרים באותה תקופה הרת עולם אדירה של אותם זמנים, ומכאן ואילך זו מצווה, כמעט תזכור אותי יום צדך מרץ מצרים כל יום חייך. עם ישראל משמר את המאורע האדיר ביותר בחייו, בזיכרונו, כל ימי חייך, הימים, הלילות וכולי, וכל המצוות כמו שמלמד אותנו הרמב"ן, זה כל זכר ליציאת מצרים, כי שלא נשכח, לא תשכח, כי יוצאתך אומרת מצרים כל ימי חייך. התפיסה הזאת, אומר הרב, זוהי תפיסה של מראית העין הגסה. אבל על ידי הבנה תוכית, הבנה עניינית, זה בדיוק אותו רעיון. פה זה מראית העין הגסה, ופה הוא קורא לזה השיטה מעטת הלשד הזאת. מי שמשיג רק את השטח הגלוי. שוב, זה מראית העין הגסה, או פה קוראים לזה השגה של השטח גלוי. מילים שלנו, תפיסה שטחית. בלשונו, מעטת לשד. כי הגאולה, כמו שאני מנסה לפרוס לפניכם בכל הדקות האחרונות, הגאולה זה לא מאורה בלבד. וגם יציאת מצרים זה לא מאורה היסטורי בלבד. זה לא אפיזודה. אם אתה מבין את זה כאפיזודה, אתה לא מבין. אלא הגאולה זה לא הדבר המרכזי, המאורה המרכזי בהיסטוריה של עם ישראל ושל העולם כולו. אלא ההיסטוריה של עם ישראל וההיסטוריה של העולם כולו זה המאורה המרכזי בגאולה. יציאת מצרים היא לא המאורה הגדול שראה שם בראשית ההיסטוריה, שמכאן ואילך אנחנו זוכרים אותו. אלא יציאת מצרים זה התוכן שההיסטוריה כולה הולכת ומבררת אותו. יציאת מצרים הייתה לפני יציאת מצרים, אתם יודעים? כן? איפה היה פסח לפני יציאת מצרים? מצות עפה ויאכלו, כי פסח היה. יש בפיוטים שאנחנו אומרים בהגדה בליל הסדר, ולא אומרים, ברוך השם לא אומרים, זה פיוט שאומרים אותו ביום טוב שני של גלויות. לא עטוס דומיים באש פסח. יש שם גרסה באש בא פסח, ומתקנים אש פסח. כי פסח זה לא זמן, פסח זה התוכן הנשמתי שהוא ליהט את הסדומיים. כי כותב הפיוט הוא, אין לו מראית עין הגסה, הוא מבין מה שהוא מדבר. על כל פנים, זו התפיסה השורשית של היהדות, זו אוריינטציה יסודית. כל ההיסטוריה איננה, זאת אומרת, לתפיסתנו מראית עין הגסה, אז היא אומרת, תראה, בסוף נגיע, יהיה יום של גאולה. ואז נגיד, נו, עברנו את כל הסבל הזה ששמו ההיסטוריה. זאת אומרת, ברגע זה אני לא יכול לחשוב, אתם מבינים, אם אני חושב על אושוויץ. סתם, פרט קטן בהיסטוריה. אז אני לא יכול לחשוב מה יקרה שינחם אותי על זה. מה יגיד שזה היה טוב? אני לא מבין את זה. לא מבין, זה לא מתאים לי. ולא יכול לדמיין משהו שזה יפתור את הבעיה הזאת. טוב, זה שאני לא יכול לדמיין, זה לא אומר שאין. זה אומר שאני לא יכול לדמיין. הקדוש ברוך הוא נעשה יותר חכם ממני, יותר יכול ממני. ובסיכמו של דבר, אלא מה, היה תלוי בי, הייתי מוחק את הסעיף הזה מההיסטוריה לחלוטין, לא רק את זה. יחד איתו הייתי מוחק המון דברים בהיסטוריה, לא צריך אותם. יאללה, שתהיה כבר הגאולה, לא צריך את כל זה. לפי דעתי לא צריך. אבל כנראה לפי דעתו של הקדוש ברוך הוא כן צריך. כי את כל ההיסטוריה צריך בשביל לבנות את התוכן של הגאולה. זו תפיסה עמוקה. זו תפיסה יהודית, לא של ילדים. זו תפיסה שהיא כרטיס כניסה לעולם הבא. עליה אתה תיתן את הדין, ציפית לישועה, אתה לא תגיד כן. כי בעולם הבא זה נקרא אלמא דקשוט, זה לא משנה מה שאתה אומר, זה משנה מה שאתה אומר. ואם לא אתה תגיד את זה כמו שצריך, אז הכן שלך לא יהיה. זה תפיסה של עולם הבא. ועולמך תראה בחייך. עסוק בתורה, בתורה בארץ ישראל, בתורת בארץ ישראל. זו תורה שמלמדת אותך לתפוס את הדברים בכללות, והכל נמצא בתוך הכללות. והיה, ואתה תופס את ארץ ישראל בצורה שטחית, מתרחק מהכרת הרזים, ביסוד ציפיית הישועה, זה ענף אפיזודי אצלך, אז זה מורה על השיטה מעטת הלשד הזאת. זה אינדיקציה לאוריינטציה השטוחה שלך בכל היהדות שלך, בכל היראת שמיים שלך, בכל גישה שלך. כל המושגים שלך הם ילדותיים. וזה דבר מסוכן, כי זה אסון. זה מרחיק אותך מהקדוש ברוך הוא. איך מרחיק? אני כל הזמן קשור לקדוש ברוך הוא. חביבי, אתה אומר שמילה קדוש ברוך הוא לא כל כך ברור לך. אתה אומר את המילה טוב, רק שוב, במבחני חכמי ישראל, זה לא מספיק להגיד מילים טובות. צריך גם הבנות טובות. כוונות טובות, רצויות, אבל עדיף גם שיהיה כוונות על בסיס הבנות טובות. שיש הבנות טובות וכוונות טובות, מעשים טובים, אני יודע, בסדר גמור. שחסר משהו בכל אלה, זה לא בסדר. על כל פנים, זה אסון. הרב אומר אסון, זה אסון. אם הרב אומר אסון, זה אסון. זה אסור שיקרה דבר כזה. מדוע הרב ציודה החליט לכתוב צדדי ולא אפיזודי? זה מה שמצער אותי, שאני לא בדיוק יודע למה. זאת אומרת, אתה מוצא חן בעיניי. כי ייתכן שאין, לא יודע, ייתכן שהרב ציודה כזה פדנט, הוא אומר, זה לא עברית תקינה, ענף אפיזודי. מבחינת התוכן, ודאי שזה מה שהרב מתכוון, אבל ענף אפיזודי, זה לא ענף אפיזודי. ענף, זאת אומרת, זה כמו שהסברנו, יש את השור של התורה, יש את עיקר התורה, אבל אתה לא תופס את ציפיית הישועה כעיקר, אלא אתה תופס אותה כענף, לא כשורש, אלא כענף. וכענף, אפיזודי זה ענף של מאורע. התרגום המילולי, המדויק של המילה אפיזודה, זה מאורע בהיסטוריה. ענף אפיזודי. ענף, ענף של מה? בקיצור, זה לא תקין. בסדר, אז הרב ציודה צודק, זה לא תקין. אבל אני אומר, לא רק פה, טעויות של הרב זה התורה שלנו. הלוואי עלינו כל, יש עוד הרבה מקומות כאלה, כשהרב טועה. וכשהרב טועה, לפעמים, אתם יודעים, בעמוד שפה, פה כתוב שהרב טועה. כפקודת הבעל הרות, בחית שנותיו, בדקתי ועמדתי על מתכונותם את פסוקי המקראות ומראות הרזה, שמקודם והוצאה הראשונה, כפי שטף היצירה המקורי, יש אלו היו מדויקים כבייתם במקומה. הרב, כמו המהר"ל, כל האנשים האלה, הם לא פותחים ספרים שהם פותבים. פשוט, נכתב להם. נכתב להם, אז לפעמים לא נכתב כמו, זאת אומרת, נוצרים מקורות חדשים. זאת אומרת, פסוקים נוצרים, אמרי חז"ל נוצרים, כל מיני דברים נוצרים. אבל זה גם בחז"ל זה ככה. ויעלן יהושע בעמק. מלמד שלן בעומקה של ההלכה. אין פסוק כזה, נכון? ויש עוד, ברובין, גילה, כמה מקומות. חז"ל, גם חז"ל יוצרים פסוקים. טוב, אז בשביל זה יש מהר"ל, נר הגולה, ו... אז זה בסדר. לא רק הרב, לא רק חז"ל, יש עוד בגדולי ישראל. הם יוצרים נקודות לשוניות. ושם זה נקודות מאוד בעייתיות. זאת אומרת, האם לתקן או לא לתקן? זאת אומרת, יש מקומות, פשוט צריך לתקן. ויש מקומות, שאני אומר עוד פעם, פליטת קולמוס של הרב זה תורה. הנה, אני אומר לכם פה עכשיו, אני מסכים, הרב ציודה צודק. הרב שהוא צודק, הרב אמר שהוא צודק. אז מה נגיד? כי אתם יודעים שמי שיוציא את ספר אורות זה הרב, זאת אומרת, יצא בחייו של הרב. אז כל מה שנעשה פה, הרב חתום על זה. וואי, זהו, ככה זה. מכל מקום, הנה, אני חושב שפרסתי לכם, אני מקווה שמספיק ברור, כמה חמודה לי הטעות של הרב. ועל כל פנים, הטעות של הרב היא באיזה מידה גורמת להבנה עמוקה לי עוד יותר מאשר התקן של הרב ציודה. טוב, בעזרת הטעות, עכשיו צריך להבין את הטעות של הרב, זה כלול בתוך התקן של ציודה. ודאי, ודאי, שענף צדדי כולל כל מה שהסברנו פה עכשיו.
ענף צדדי זה נשמע שכן יש לזה מקום. אפיזודי זה אומר שם איזשהו...
מסביר שזה, הוא אומר שזה לא, הוא לא אומר שזה, הוא אומר שהוא תופס את ציפיית ישוע כענף צדדי, וזה בעצמו מעיד על זה שאתה לא מבין. ואין הבדל, אותו דבר, גם שם כתוב, הוא תופס את זה כמו ענף אפיזודי, וזה בעצמו מעיד שאתה לא מבין. אז כי ציפיית ישוע זה לא ענף צדדי, אם אתה חושב שזה ענף צדדי, אתה בעד. אם אתה חושב שזה ענף אפיזודי, האמת היא זה אותו תוכן, רק באמת הביטוי צדדי הוא יותר שלם, כי הוא אומר, זה צדדי בתורה, צדדי ביהדות. אבל איך זה יכול להיות צדדי ביהדות? כשאתה תופס את זה כאפיזודה, אז בדי, אם כל האוריינטציה של הגאולה שלך היא תפיסה של יום הגאולה, זה יום של איזה מעורב, וזה כל מה שאתה מבין בגאולה, ממילא אתה לא יכול לתפוס שזה נשמת התורה, שהתורה היא פרט בישועה, ולא שציפיית הישועה זה פרט בתורה. אתה לא יכול לתפוס את דבר כזה. כי אם אתה תופס את זה כמעורב, זה פשוט לא יכול להיות מוסבר. אבל אם אתה תופס את הישועה כנשמת כנסת ישראל, שיוצאת אל הפועל, הכוח המוציא את כנסת ישראל מהכוח אל הפועל, זה הכוח המוציא את התורה הנשמתית מהכוח אל הפועל. אז זה ודאי העיקרון של כל התורה כולה. זה אנוכי השם לוקחה. ככה אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא, ככה אתה מכיר את עם ישראל, ככה אתה מכיר את התורה, ככה אתה מכיר את ארץ ישראל. וכל התורה כולה זה פרטים של זה. הגיוני מאוד. אז הכל זה אותו דבר. טוב. האמת היא שאין לי מה להוסיף לכם פה עד הסוף. Thank you.